אנחנו נדבר היום על הרב בעיקר על מלחמת, אני לא אגיד יותר הרב שלמה גורן בצה"ל, אני אגיד הרב. כמו שאצלנו בבית הכנסת, בקומיות, אנחנו אומרים, הרב אצלנו לא נפטר בית הכנסת, אנחנו אף פעם לא אומרים הרב זצ"ל, אומרים הרב, הרב אמר, הרב עשה, הרב הנהיג. אז ככה, בשנת 1949 נודע לממשלת ישראל שבמנזר, בבית לחם, קבור לוחם פלמ"ח בשם אברהם חרל"פ. הוא נפצע בגוש עציון, הביאו אותו לבית לחם והוא נפטר וקברו אותו במנזר שבבית לחם. הרב היה אז הרב הראשי של צה"ל, והוא הליגיון הירדני ליווה אותו להוציא את החלל מבית לחם ולהביא אותו לקבר ישראל. עכשיו מה הרב מספר? שמעתי במו אוזניים, אבל זה סיפור שאני יושב במשפחה מכירים. הוא נסע ברכב שלו עם נהג, הירדנים רצו לקשור את העיניים, הוא סירב, ושהוא מתעקש, חבל על המעמד, שום דבר לא ישכנע אותו, אז הוא נסע לא עם עיניים קשורות. הוא אמר לנהג ככה, כשאנחנו נעבור על יד קבר רחל, תציף את המנוע, שהמנוע יחבל לך פתאום, ותגיד שאי אפשר לתקן את זה. אני בינתיים ארד ועשה מה שאני עושה. הגיעו לקבר רחל, הנהג הציף את המנוע. אז הציף את המנוע והירדנים אמרו צריך לתקן, אומר לו רק הנהג שלי יודע לתקן את האוטו. כשהנהג התעסק עם המנוע הוא נכנס לקבר רחל, התפלל, אמר בפרקי תהילים, והבטיח שאנחנו נחזור. ואז המשיכו לבית לחם, הביאו את החלל וקברו אותו בקבר ישראל. זה פתיחה ועוד איזה 20 דקות נדע למה סיפרתי. בשנת 1961 נפגש הרב עם מוטה גור. מוטה גור היה המח"ט של גולני, לא של הצנחנים, של גולני. ותוך כדי שיחה ביניהם, מוטה גור והרב תגור כף זה לזה, ומוטה גור הבטיח לו שאם הוא אי פעם יכבוש את ירושלים, הרב יהיה איתו. נפרדו. ערב מלחמת ששת הימים, איזה מהירות אנחנו מגיעים מלחמת השחרור לששת הימים. ערב מלחמת ששת הימים נפגש הרב עם מוטה בבור, בבונקר בתל אביב. מוטה גם מספר את זה בספרו. מוטה היה בדיכאון טוטלי, כי הבטיחו לו, שהוא אז היה מח"ט של הצנחנים, חטיבה 55, הבטיחו לו שהוא יעשה צניחה קרבית באלריש. השיא של כל הצנחנים זה צניחות קרביות, כי אז מקבלים כנפיים עם רקע אדום וזה שמחה וססון, וביטלו את זה. כל חטיבת הצנחנים לא עשתה כלום, ומוטה כותב בספרו, גם הרב סיפר, מוטה היה במוטה גור, היה בדיכאון גמור. הרב אומר, אל תדאג, אתה כובש את ירושלים. לא דיברו עוד על ירושלים, כי בכלל עוד לא היה מדובר על כיבוש בכלל של הגדה. והרב ירד בינתיים לעזה. בעזה הוא היה נונון, נכנס לאזור הקרבות. הרב היה עם ספר התורה המפורסם שלו, זה הספר שנמצא אצלנו בבית, בבית של הרב, והיה לו את השופר שלו שדרורית, אני לא ראיתי, ואשתי, שהבת של הרב, הוא אומר שזה השופר מאוד מפואר, אני לא ראיתי את זה, כי אני עוד לא הכרתי אז את הרב עד לכך. והוא היה לו השופר והספר התורה איתו. הנונון חטף פגז פגיעה ישירה, הנהג נהרג, הרב עם הספר התורה אף החוצה, השופר נשרף. הרב היה על יד הנונון, הפגזה ממשיכה, הוא מתחפר ואומר וידוי. אחרי שהוא גמר להגיד וידוי ותהילים וכל מה שצריך, הפגזה חדלה. ואז הוא חזר ואיכשהו שמע בקשר שאת מוטה עם הצנחנים שהולכים לירושלים. ואז הוא נוסע לירושלים למקום הכינוס של החטיבה 55, זה היה ברוקפלר. וברוקפלר מתחיל הבלגן. הממשלה לא החליטה אם להיכנס לעיר העתיקה או לא להיכנס לעיר העתיקה. באופן עקרוני הם היססו והיססו, והרב מתחיל להסיט את מוטה. וכמו שמוטה אומר, כל זמן אומר להיכנס. והוא אומר לו, ההיסטוריה לא תסלח לך, אם אתה לא תכבוש את ירושלים, ההיסטוריה לא תסלח לך ולא תסלח לך. ומוטה אומר, תשמע, הממשלה לא החליטה, יכניס אותי לבית סוהר, מה אני אעשה אם אני אתחיל קרב? אז הוא אומר לו במילים האלה, יותר טוב להיות בבית זוהר והר הבית חופשי, מה שלהיות חופשי והר הבית שבוי. הוא אמר לו. מוטה ברור שלא עשה את זה, והרב גם לא התכוון, אבל זה היה בנפשו להיכנס לעיר העתיקה. הוא גם סיפר לנו בהזדמנות שחלפה במחשבתו להגיד למוטי יהוד, מוטי יהוד היה מפקד חיל האוויר, שכאשר מפגיזים את הסביבה, שהפגיזו את הר הצופים ואת הכל, שאולי איזה פצצה תיפול על מסגד עומר ומסגד אל-אקצא בטעות, ויהרסו קצת המסגדים, אולי כדאי. הוא חשב להגיד את זה, אבל אחר כך הרב אומר, אם הייתי אומר את זה והיו עושים את זה, מי שהיה צריך לבנות את הכל מחדש זה היהודים של ארצות הברית. הם היו צריכים לתרום את הכסף, האום היה מכריח את היהודים לתת, אז היו בונים עוד יותר יפה. והכל בכסף של היהודים, אז החליט לא להגיד את זה למוטי עוד. טוב, בעזרת השם הגיע כפחת, למעשה כפחת ואייר, קיבלו הוראה להיכנס לעיר העתיקה, ואז התחיל הסיפור של הרב והעיר העתיקה. חשבתי, אני אשלב גם מה שמוטה גור מספר וגם מה שאני יודע. כתוב ככה, יש שם יריות, הם נכנסו דרך שער האריות, היו שם יריות ופגזים והיה שם אש גהנום. והוא כותב ככה, מוטה גור: הרב גורם ספר התורה בידו ממשיך לנוע כאילו לא קרה דבר. המגד מבקש להיצמד אל הקיר לבד עם פגע, אבל אי אפשר לעצור את הרב. יש לנו תמונה בבית שהתגלתה לפני כמה זמן, פחות משנה. כל הצלחנים עם האפוד, עם הכובעי פלדה, עם הרובים, עם התת מקלעים, צמודים לקיר, באמצע בן אדם עם בגדי א', כובע מצחייה, נעליים חציות, בגדים רגילים, ספר תורה. שכחתי להגיד, לפני שהוא נסע אל מות הגור, הוא הלך לבית של החותן שלו, הנזיר הירושלמי, רבי דוד הכהן, ולקח ממנו שופר. זה השופר שאני מכיר, וזה השופר שאני גם תוקע בו. פעם בשנה אנחנו מתפללים ביום הכיפורים, אז בנעילה אני תוקע בשופר הזה 40 תקיעות. בהר הבית, ברור, שכחתי להגיד. בהר הבית, אנחנו עושים, יש לנו מניין בהר הבית, ואנחנו לא תוקעים 10 תקיעות, אלא הרב אמר לי תקוע 40 תקיעות, הוא אומר לי, תתקע כל כך חזק שהמסגד עומר יזוז. אז בסדר, אני מוציא את הנשמה שלי, למרות שזה צום, אני עושה מה שהוא אמר. אז ככה רואים בתמונה, הצנחנים צמודים לקיר, הוא הולך באמצע עם בגדי א', בלי כובע פלדה, עם מצחייה. שאלתי אותו, אני פעם זוכר שאלתי אותו שטיינו, תגיד, לא פחדת? הוא אומר, לא ידעתי משום דבר. מוטה אומר ככה, הקמב"ץ אומר, רבי, אתה מפריע ללחימה. אז הוא אומר, אני לא, בכלל לא הקשיב לו. ואז המאגד אומר, תעזוב אותו, הוא יעשה ממילא מה שהוא רוצה. והוא אומר, ואז הרב מקרב את פיו אל השופר, נכנס בהר הבית, ובפעם הראשונה נשמע בחוצות העיר עתיקה תקיעה אשר לא נשמע מזה שנים רבות, תקיעת שופר יהודי. הלוחמים ששמעו את זה התחילו בקריאות קרב סוערות, זה דרבן אותם. עכשיו מה הוא סיפר לי? הוא אומר לי דבר כזה, אני זוכר ששאלתי אותו, תגיד מה היה שם? הוא אומר, לא שמעתי יריות, לא שמעתי צעקות. הוא רץ וצעק, השם הוא אלוהים, השם הוא האלוקים. ככה הוא רץ עם הסדר באמצע, הוא אומר, להר הבית לא הולכים מהצדדים, להר הבית, לכותל הולכים באמצע. והוא רץ באמצע וצעק, השם הוא האלוקים. הוא אומר, סיפר לי שהרגיש כשיש מלאכים רצים איתו. לא הביא שום דבר, לא שמע כלום, די יריות וצרחות וצעקות, והליגיונרים עוד עמדו וירו, וזה היה מסוכן, אבל זה מה שהוא עשה. ואז הגיעו דבר ראשון להר הבית, בהר הבית היה את הטקס, ומוטה גור צועק, הר הבית בידינו. ואז מוטה גור כותב, הרב אמר עכשיו לכותל, והרב והחיילים הלכו לכותל, הגיעו לשער הברזל המוליך משער המוגרבים, השער היה סגור, הוא פרץ את השער. הרחבה הייתה בלי אף אחד, הם הניפו את דגל ישראל, ואז הוא כותב שהרב התחיל להגיד מזמורי תהילים. עכשיו, כשהרב הגיע לשם, דבר ראשון, כנראה שהוא הכין מראש, הוא הכין נאום. הנאום הזה נחשב לאחד בספר של 100 נאומים הכי חשובים של מדינת ישראל, מופיע הנאום הזה, זה נאום מאוד ידוע. אני לא אקריא את כולו, אבל הוא כותב, חיילי ישראל, אהובי העם, עטורי הגבורה והניצחון, השם עמכם גיבורי החיל. מדבר אנוכי לכם מרחבת הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, נחמו, נחמו עמי, אומר אלוהיכם. זה היום קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. והוא אומר, הנאום, ובסוף הוא אומר, ולציון שריד בית מקדשנו אנחנו מבשרים, שבו בנים לגבולה. עומדות רגלינו בשערייך ירושלים, עיר שחוברה יחדיו, עם ירושלים היהודית החדשה, עיר כלילת יופי, מסוס כל הארץ, עיר אווירה למדינת ישראל הנצחית. בשם כל קהל ישראל בארץ ובגולה, אני מברך בשמחה אליי, ברוך אתה השם אלוקנו מלך עולם, שהחיינו וקימנו והגענו לזמן הזה, לשנה הזאת בירושלים הבנויה. הגדולה של הרב זה, אתה יודע, זה אני אולי מוכן, אבל תמיד היה מוצא פסוקים נורא מתאימים, וזה היה לו בא ספונטני, אני הרבה פעמים בליל, יש לי הרבה שעות רב, והרבה פעמים הוא ידע להגיד בדיוק מה שצריך, מה שהגיוני ומה מה שנפש יהודית אומרת. עכשיו, הוא התחיל את הפסוקים ונתן את הספו הצנחנים, והוא התחיל, הוא קודם כל נעם, אחר כך הוא קרא בתהילים והתחיל אז את הקדיש המפורסם לחללים, ואחר כך את היזכור, ויש את ההקלטות, כולם בטח שמעו את זה, יזכור לחללים, ואז כולם בחו, והוא בעצמו בחה, והיה שם רגע של התרגשות נוראית, שכל הצנחנים וחלק מהצנחנים הודעה להם דם על הבגדים שהם הגיעו מהחללים. עכשיו, זה היה מנחה, ואז התחילה מנחה, ואז את הרב שם, הרב שטיגליץ רצה להגיד, ובמנחה צריך להגיד תחנון. אז הוא אומר, מה פתאום? היום אנחנו נגיד הלל עם ברכה. לא תחנון, זה מנחה, נגיד הלל עם ברכה. והוא אמר הלל עם ברכה, הלל עם ברכה במנחה. וגם ב-18 הוא היה כמובן עבר לפני התיבה, וב-18 הוא הוסיף, הוא בקטע של מנחם ציון, איך זה מתחיל שם?
מנחם,
אז הוא שינה קצת, והוא אמר, במקום להגיד העיר החרבה והפזויה, הוא אמר, העיר השמחה והצועלת מניצחונו של ישראל, ליבי ליבי על חללי הצנחנים, ובתפילה הוא אמר, מאי מאי על חללי צה"ל, כי אתה השם באש הצעת ובאש אתה עתיד לבנותה. הוא אמר את זה באותה תפילת מנחה, כאמור, ואני אהיה להם נאום השם חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה. עכשיו, הרבה פעמים ששמעתי את הדברים שלו, זה כמו בגמרא. בגמרא לפעמים יש ציטטה מהתנ"ך, וכתוב וגומר. והרבה פעמים, תשימו לב, מה שאחרי הגומר זה מה שחשוב. לא מה שכתוב, אלא מה שאחרי הגומר זה חשוב. עכשיו, באמת, אני הלכתי, למה הוא בחר דווקא את הפסוקים האלה? הלכתי לקרוא לפני כמה ימים. אז ככה, ליבי ליבי על חללי הצנחנים זה שירת בורה. בשירת גבורה באמת, ליבי ליבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם. זאת אומרת, הוא שילב את ניצחון של גבורה נטייה, מה? ליבי, כן, אני אמרתי פעמיים? לא, ליבי. ליבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם. אמרתי פעמיים, אז עושה ליבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם, וזאת אומרת, הוא שילב קודם כל את שירת גבורה, הוא שילב את שירת גבורה עם הניצחון של של ישראל, ודרך אגב אני אתן איזה סטייה רצינית, זה מתאים לו, כי הוא ראה כחטיבה אחת מיהושע בן נון עד היום, זה אותו צבא. יהושע בן נון היה הרמטכ"ל הראשון, ובמלחמת ששת הימים רבין היה הרמטכ"ל האחרון של אותה תקופה. לכן גם כן הוא, אם אתם זוכרים, חודש אחרי שהוא עבר את הניתוח לב פתוח בקליבלנד, חודש אחד הורידו אותו בהליקופטר למערות חבר והוציא את העצמות של בר כוכבא. ולמה הוא רצה להוציא את זה? ועשה להם הלוויה צבאית. ובגין, שהיה אז ראש ממשלה, רצה לגייס את כל השלדים רטרואקטיבית לצה"ל, לתת להם מספר אישי והכל. אז הרב אמר לו, לא צריך להגזים עד כדי כך, אבל הלוויה הוא עשה להם הלוויה צבאית, קבר אותם במקום, כמתי מצווה צריך לקבור במקום לפילתה. אבל זה הקשר שלו, יהושע בן נון, בר כוכבא, תקופה שלנו, זאת אומרת, ודרך אגב, לוק, המנתח שלו, צלצל לי הביתה ואומר לי, תגיד, אני ראיתי ב-CNN שאת זה שאני ניתחתי לפני חודש, אומרים, זה באמת יכול להיות? תגיד, אתה יכול להגיד משהו לרע? אני אמרתי לו שלא יעשה את זה. הוא אומר, אז לא, המנתח אומר לי, זה רק חודש. אז מה אתה רוצה שאני אגיד לו? אלא גם לא הייתי אומר לו, כי זה לא היה עוזר. בסדר, אז אתם רוצים לשמוע את הסיפור על הנרדמה? אני הייתי בניתוח. אבל זה, תרשום שאלות בסוף. אני אספר לכם על ההרדמה גם כן. הייתי בניתוח, הייתי כל בניתוח עצמו, אני היחידי, היהודי היחידי, אני חושב שראה את הלב של הרב. כי כל הצוות לא היו. בינתיים, מה?
לא, זה שתיתי כבר תה.
לא, אל תעשה, אני לא רוצה.
זה לא יעזור. אתה מפסיק לזה את תקוי. אז אתה פותח, אתה כל שאין פה תקוי.
לא מצאת אני מלבין.
מה?
אתה שם ספר
את הסיפור. הוא ידע, הוא רוצה, הוא רק אדם. הוא רוצה, הוא רוצה. ואתה, אני האורח שלו, ובסוף הוא בורח בהם. טוב, אז לפני שהתחילה תפילת מנחה, הרב שלח קומנדקר והזמין שני אנשים, מישהו זוכר מי? את הנזיר כמובן, אין בו עכשיו, לנזיר הייתה בעיה, כי הנזיר נדר נדר לא לצאת מהבית, ואז היה צריך להזמין שלושה אנשים ולעשות התרת נדרים, תודה, ולעשות התרת נדרים לפני שהוא עוזב. הנזיר לא יצא מהבית, נזיר נשאר בבית, זהו. בתור ילד, אני רוצה להגיד לכם, אני ירושלמי, דור שישי בארץ, לא מתבייש, דור רביעי בירושלים. בתור ילד, לפני שהכרתי את אשתי, הייתי ילד, אני נולדתי בצפניה, בגאולה, איפה שהנזיר היה. אחרי שעברנו דירה, זה לא משנה, הקופת חולים שלנו נשארה בגאולה. וכל פעם שאימא שלי הייתה שלחת לקופת חולים, אחרי הצהריים, למנחה, היו זוכרים אותי לבית של הנזיר. כך שאני הכרתי את הנזיר, וראיתי אותו, ו... הרבנית, לא הרבנית, אמא של הסבתא, אז האשתו של הנזיר, מי שפעם ראה את התמונה שלו? יש לו פה תמונה, הוא אף פעם לא התגלח, והשיער שלו לא הסתפר, והשיער שלו היה מאוד ארוך, והיה איש גבוה, תג'ינג'י, נכון? וזקן, ואיש פנים מדהימות. והרבנית הסכנה מספרת, הסבתא של אשתי, שבמנה שהבריטים היו, אז היה עוצר. והבריטים כן, חיפשו שם איזה נשק, חיפשו ממקום למקום, והם נכנסו לגאולה, ונכנס קצין בריטי, נכנס בדלת, הרב היה לו ארון בית כנסת קטן בבית, הוא היה שב על כיסא מעץ. הוא היה כל היום שקוע בספרים, היה אלפי ספרים בבית, והוא גם לא היה מרים את הראש, זאת אומרת, לא, שום דבר לא היה, הוא לא היה מוטרד. ואז הקצין הבריטי נכנס ורצה להגיד להם לקום ולעשות משהו, כשהוא ראה אותו, אז הסבתא אומרת, הוא אמר, יזוס, יזוס. ולא יכל לדבר. הרבנית אומרת, לא יכל לדבר, נעמד, נהיה כפו. נהיה כפו. הוא כל כך נדהה מהדמות הזאת, נדהה ולא יכל לדבר, עד שהרב הסתובב ועשה לו ככה, אז הוא השתחרר ועזב את הבית. למה אני מזכיר את הנזיר? כל מה תשמעו. מכל מקום שניהם הגיעו לכותל, האיש השני זה כמובן רב צבי יהודה, הבן של הרב קוק, שהוא לא צריך לעשות התרת נדרים, והם השתתפו באותה תפילת מנחה, שהייתה מאוד מרגשת, שכחתי את זה, מרוב הסטיות, כל אחד שאל אותי מה להגיד, בתפילה השנייה, בפסוק השני שאומר, מאין היה לך לחללי צה"ל, כי אתה השם באש הצעת, אז הפסוק הוא ככה כתוב, מאין היה יאכילה לא החריש, כי כל שופר שמעת נפשי תרועת מלחמה. זאת אומרת, הפסוק של ירמיהו רומז על תקיעות שופר, תרועות מלחמה בשעת כיבוש. אז הוא לקח את הפסוק הזה, זה הגומר, זה והגומר. למה הוא בחר דווקא את זה? ואחרי שהוא גמר תפילת מנחה עם הנזיר ועם יהודה וצו, הם שרו, הם אמרו הלל שלם עם ברכה, שרו לשנה הזאת בירושלים הבנויה, ושרו את השיר שהנזיר תמיד היה שר, ואנחנו בגלל זה שרים אותו עד היום, יבנה המקדש. יבנה המקדש, יבנה המקדש, ירצי יוקדים. את זה תמיד הנזיר היה שר, אז את זה הם שרו. ואחר כך נסעו לחברון. אני רוצה להקריא עם עוד קטע מאוד מעניין שכותב מוטה גור. חזרתי למציאות, מוטה לא נגע בכותל, מוטה נבע מההר הבית, נכנס לרחבת הכותל, וראה את הכותל, ראה את הרב גורן מתפלל ונושא תפילה ואת האיסקו, כל זה הוא שמע, והוא אומר ככה: בפינה הימנית, מרוחק מעט מציבור הלוחמים, עמד אדם. לא עמד, אלא כאילו נדבק לאבנים, הוא היה חלק מהכותל. אבן מאבניו, לבוש כפות החומה וארוכה, על ראשו מקבעת שחורה. מתחתיה מבצבץ שיער מגודל, מאום לא זז. לא הראש ולא השיער, לא הגוף ולא הרגליים. שתי הידיים כפופות וכפותיהם שטוחות לרווחה, צמודות אל האבנים כאילו רוצות לחדור לתוכה. ננעלתי עליו כמו ברדאר, ולא יכולתי להמיש ממנו את עיניי, את הסרט הקצין הבריטי. נדבקתי אליו מרחוק כפי שהוא נדבק אל הקיר מקרוב. דרכו חשתי את הכותל. מבעד לגופו, כמו משותק, הרגשתי דפיקות הלב היהודי בוקעות מתוך האבן. כך עמנו דבוקים יחד, מספר דקות. הוא, אני והכותל. פניתי לאחור וחזרתי אל רחבת הר הבית. אולי צריך לגעת מוטה, אתם זוכרים את הבריטי שחשב שזה יסוס ולא יכל לזוז? מוטה אותו דבר, מעניין. דרך אגב זה הנזיר, הוא רק לא ידע שזה הנזיר. עכשיו אני הבאתי את ה... יש לי פה תמונה, מי שכך רוצה לראות, זה היה הנבוש של הנזיר. כובע שחור מגבעת חומה, עם השיער הארוך, פה זה רענן קוק, נכון? והוא לא היה צריך כבר יותר לגעת בכותל, כי הוא התקשר דרך הנזיר שנגע בכותל, אז מוטה הרגיש שהוא עצמו נוגע בכותל וחזר להר הבית. עכשיו, דברים... כל אחד אומר, זוכר את השופר שהרב תקע מוטה מספר שהחיילים ששמעו את זה מאוד התרגשו וענו לו בקולות חמה. מי שהקשיב לפרומוים בשבוע האחרון על יום ירושלים, שני דברים חזרו כמעט בכל פרומו. הקול של מוטה גור אומר הר הבית בידינו ותקיעות השופר. אני לא הבנתי עד כמה תקיעות השופר עשו רושם בעולם. 10 שנים אחרי מלחמת ששת הימים נסעתי איתו לארצות הברית, לסן דייגו. בסן דייגו חגגו בית כנסת אורתודוקסי ענק בעיר, ועשו שם חגיגה עצומה, תהלוכה של ספרי תורה ברחובות. היו שם כל השוטרים הקושים, האירים והאיטלקים שמרו עלינו, מפקד המשטרה כמו יהודי, ג'קובס, אני אפילו זוכר אותו, הוא כמובן השגיח על הכל, והרב היה צריך לנעות את הכל. הם רצו ממנו רק דבר אחד, שיתקע בשופר כמו שהוא תקע בהר הבית. זה מה שהם רצו, רצו לשמוע ממנו את תקיעת השופר כמו בהר הבית. אחר כך היינו באיזה הזמינו אותנו לאיזו ארוחה באיזו משפחה יהודית, רק הם רוצים לשמוע את תקיעת השופר. זה מה שהיא נותן. נעמי שמר שחידשה את השיר שלה, ירושלים של זהב, יוסיף הבית, שופר קורא בהר הבית והעירתיקה, זה מה שעשה עליה הרושם. ועכשיו אני אקריא לכם משהו, לא תאמין, מספר בריאיון בעיתון הארץ בגיל 12-2002. הרגע הקשה ביותר היה ערב מלחמת ששת הימים, פתאום היה תחושה שכל מה שבנינו מוטל על הקו, כל שהשגנו כאן נמצא בסכנה, והייתה איזו פטליות נוראה באוויר. הייתה תחושה שאנחנו הולכים להשמדה. מי שזוכר את זה לכם ששת הימים, אני הייתי כבר מגויס, אני גויסתי כבר ביום העצמאות. לא יודע, כן, ביום העצמאות כבר גויסתי. הייתי ממש מראשוני המגויסים, ואני הייתי בדרום, בעובדה של אריק שרון. והיה דיכאון, האמת שכל היישוב היה בדיכאון עד שמיד שיש כל כך פרש, מביאו את דיין והבלגן שלם. וכך הוא ממשיך וכותב, מיד אחר כך פרצה מלחמה ואני, לא אגיד לכם מי, אומר, אני היהודי החילוני הטוטלי, בכיתי בכי קורא הלב, שמעתי את תרועת השופר של רב בורג יד הכותל. אחרי האיום הנורא הזה פתאום הרגשתי שחרור גדול. בבת אחת תקיעת השופר ההיא קרבה אותי לעם היהודי. במין קפיצה כזו מעל 2,000 שנה חברתי לעם שלי. תראו מה כותב, עוד מעט מישהו יודע מי זה? על כן נעמדתי אחר כך בארץ ישראל השלמה. מי זה? טומי לפיד. רעיון של טומי לפיד לעיתון הארץ 19-12-2002. בילד לא, איפוטמן ולא, שרצים ובזה, בחש ושמע את תקיעת השופר. כשקראתי את זה כמעט גם אני בכיתי. טוב, עוד דברים על הר הבית. באנקדוטה של הר הבית, הרב היה מאוד מקושר להר הבית. אחרי המלחמה דיין, לא רוצה להגיד עליו השלום, דיין החליט ש... תראו מה שדיין אמר פעם ראשונה אחרי ששחררנו את הר הבית. לא באנו לירושלים לכבוש קודשי אחרים. שימו לב. אלא ולא להצר בני דתות אחרות, אלא להבטיח את שלמותה ולחיות בהם האחרים. זאת אומרת, קודשי אחרים, זה לא יאומן, ככה הוא כותב, יהודי. בזדמנות אחרת הוא כותב, הועיל ועבור המוסלמים, תקשיבו טוב, הר הבית הינו מסגד, מקום תפילה מוסלמי, בעוד שלגבי היהודים, הוא אתר היסטורי בלבד, של זכר העבר. לכן לא צריך להפריע למוסלמים לשלוט במקום. הרב גורן שם שם ארון קודש, הוא שם שם דגל ישראל, הדיין הורה להוציא את הכל. איפה אגיד לכם למה הרב לא יכל כל כך להתנגד, כי הרב היה כבר בדרך לחברון. והוא אמר לו, תחיל שם את הכל. ואז אחר כך... מה? היה ישיבה, כן, אבל הוא אמר לנרקיס, תוציא את הכל, ואם הרב יתעקש, תאסור את הרב. ואז היה ועדה לענייני שרים, והיה ועדה לענייני שרים, שרצתה לדוגמה, מה? ועדת שרים לענייני ירושלים, שהחליטה מה לעשות עם הר הבית. ואז הרב כתב להם מכתב, כתב להם איגרת. שרים נכבדים, החלטתכם לפינכם אינכם אוסרים עליי כפרט ועל יהודים, הוא היה הרב הראשי לצה"ל, לא לשכוח, להתפלל על הר הבית, זעזה אותי עד עמקי נפשי. באשר יוצא לפי החלטתכם, שהמקום היחידי בעולם בו הותר איסור מפורש ומיוחד על יהודי באשר יהודי להתפלל, הוא הר המוריה. הוא הר השם, אליו מופנות כל תפילותינו, תפילותיהם של ישראל, בו קודש הקודשים של האומה. מאז חורבן הבית השני ועד לפני 300 שנה לא פסקה תפילתם של היהודים על הר הבית. הרמב״ם ב-1100 ומשהו התפלל בהר הבית ובמערת המכפלה. כמובן יש מקומות שאולי אסור, מקומות שאולי מותר. הרב הרי כתב בדיוק איפה מותר איפה אסור בשקיעת הספר הר הבית, אבל הרמב״ם היה על הר הבית. הוא מתאר באיגרת הרמב״ם איפה שהוא ממש עשה תפילה עם אבא, עם אבא שלו אפילו, והתפללו שם בהר הבית. יש איגרת הרמב״ם, זה התפרסם במחקר מכתיבי הרמב״ם. בשום אופן אין זכות לכותל להיות תחליף להר הבית. תקשיבו טוב, דבר גיבלתי גזר. התפילות ליד הכותל מסמלות את הגלות של העם וגירושו מהר הבית, והתפילות של הר הבית מסמלות את שיבת העם לארצו ולמקום מקדשו. מי שמתפלל על יד הכותל זה גלות, זה הבן שלי תמיד אומר לי. מה התרת הכותל? גלות. למי שרוצה להתפלל צריך לעלות על הר הבית, לא הכותל. למה אנחנו מתפללים על הכותל? לא בגלל שהכותל קדוש, לא בגלל שאנחנו לא יכולים לעלות להר הבית. יש קדושה בכותל, לא אגיד שלא, אבל אנחנו מתפללים שם כי לא עולים להר הבית. עכשיו הוא כותב, מי אליי לדעת שכוחות הביטחון של ישראל יהיו נאלצים להפריע ליהודים להתפלל לפני השם כשהר הבית תחת ממשלת ישראל, וכי מצבנו לאחר הניצחון המזהיר ולקיחתו שממשלת ישראל תפלה בין יהודי ומוסלמי ותעמיד שמירה פן תשמע חס וחלילה, העמידו שם שמירה שהוא לא ייכנס, שמירה פן תשמע חס וחלילה תפילה יהודית על הר הבית, עליו נבעו הנביאים כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. ההיסטוריה לא תסלח לנו. זה הר הבית, זה מה שזה הגזרה של דיין ומרעב על הר הבית, וחבל שזה ככה עד היום. עוד אנקדוטה אחת שלא הרבה יודעים עליה על הר הבית, מי שביקר כבר מנהרות הכותל, מי שמנהרות הכותל, יש פתאום קיר מבטון כזה, מבטון. זה הקיר שמול קודש הקודשים. יום אחד הרב קורא לי, מי שהיה הרב הכותל היה הרב גץ, זה זיכרונו לברכה. הרב קורא לי ואומר לי, תשמע, אני רוצה להראות לך משהו, אף אחד לא יודע על זה. ואז נסעתי לירושלים, הוא אומר, בוא נלך למקווה קודם. הלכתי איתו למקווה. הלכנו למקווה, ובאותו איפה שיש בטון, לא היה בטון, היה פתח, זה היה שער. והרב חפר 10 מטר בתוך הר הבית. עכשיו, למרות שלא היינו צריכים ללכת למקווה, כי מבחינה הלכתית, המחילות של הר הבית לא התקדשו. הוא הלכנו למקווה, מה כבר יכול להיות? ונכנסנו שם, והיינו, הרב חשב שהוא ימשיך לחפור מתחת הר הבית, מי יודע מה נמצא, מה אפשר לראות? צריך לראות. הוא היה כבר 10 מטר, זה המון, 10 מטר, מחילה ענקי, זה היה כבר כמעט חדר בתוך הר הבית. ואז מי שמע על זה? בור. לא, בורק, השר יוסף בורק, שהיה שר הפנים ושר המשטרה והמפדל, והוא נתן הוראה לסגור את זה. והיה קצת מאבק, זה לא עזר, כי בורג היה שר המשטרה ושר הפנים, זה איש שלנו, המפד"ל, ואז נאלצו לחסום את, עם הבטון את הפתח, את הפתח החפירה הזאת. לערבים מותר לדרך אגב לחפור, הם חופרים כל הזמן. הם חופרים ומוצאים, ומוצאים אבנים וממש חתיכות מהם מאותו, לא יודע אפילו לא מבית המקדש, שופכים, הם בסדר, להם זה מותר. לרב, בור, השר בור, אבא של אברהם, עכשיו מבינים למה אברהם ככה נראה, הוא אסר להמשיך לחפור שם ואילץ את הרב לסגור את זה, והוא והרב גץ סגרו את זה. טוב, גמרנו עם הר הבית, אז מה עושים אחרי הר הבית? הרב זה היה כבר מנחה והכל, מהר הבית לכיוון חברון, אבל בדרך לחברון יש את בית לחם, והרב קודם כל תשע, הוא עוד לא הגיע לבית לחם, ואיזה עובד הוא כבר היה בבית לחם, הוא עזב את הר הבית ונסע לבית לחם. עכשיו הנהג מספר לי, הוא נסע כמובן בלארק, הוא לא נוסע קומנד קאר ולא טנקים ולא זה, הוא נוסע בלארק עם הדגל של האלוף, עם הפרדים הרגילים שלו, ומגיע לבית לחם. דבר ראשון לאלופים, קבר אחר, הוא הבטיח לה כבר ב-49 שהוא יחזור. השער היה סגור, הזמינו את הערבי, הערבי פתח את זה. ועכשיו הנהג מספר לי, הנהג זה הרב אריה שלום, אמרתי לו, ששמעתי את זה, אמרתי, אני אגיד את השם שלך, דבר בשם אומרו. אז איכשהו נכנס לקבר רחל, הוא התחיל לצעוק. רחל אמנו, רחל אמנו, חזרנו אלייך, רחל אמנו. ואז הוא אמר, מנהי קולך מבכי, מנהי קולך, ושבו בנים לגבולה, ושבו בנים לגבולה. וצעקות, הוא אומר, וצעקות. והחיילים ששמעו את זה, התחילו לכנס יחד איתו. ואז הוא צעק, אני נשבע לך שלא נחזיר יותר. ואז הוא אמר לכל החיילים, כולכם להגיד אני נשבע לך, ואחרי שאמרו את זה, תגידו עכשיו אמן, אמן, אמן. ואז הם אמרו שלוש פעמים אמן, ואז הוא חזר על הכל עוד הפעם. רחל אמנו, אני נשבע לך, וניק הולך בבכי, שבו בנים לגבולה. והחיילים צועקים, שהוא היה מתלהב, אז כולם סביבה התלהבה. דתיים וחילונים, זה לא שינה שום דבר. ואז הוא התחיל להגיד תהילים, הוא אמר פסוק פסוק, וכל החיילים חוזרים אחריו, הוא פסוק, אין פסוק, הוא פסוק, אין פסוק. עד 12 בלילה. ב-12 בלילה הוא עזב את המקום, הוא אמר לו נהג, הנהג סיפר לי, זה הרב אבי שלו, זה לא סתם נהג. הוא אמר לו שבזוהר הקדוש כתוב שלעתיד לבוא, שישובו בני ישראל, כל בני ישראל לגבולם, זה יהיה בשעת חצות כאשר אומרים תיקון רחל. לכן הוא חיכה עד חצות הלילה, ואז הוא המשיך הלאה. אז בשעה 12 בלילה הוא לאן הוא נוסע? למקום הכינוס של חטיבה 16, זה החטיבה הירושלמית. והוא הגיע לשם בערך ב-1 בלילה, הוא אומר למח"ט, אני רוצה לדבר עם החטיבה. וזה 1 בלילה, וזה היה לפני היציאה לקרב עם חברון, ולזכור שהם חשבו שיהיה קרב נוראי בחברון. חשבו שיערכו שם, שיהיה טבח נוראי. רק לראות אם לא שכחתי שום דבר. ואז המח"ט אומר לו, תראה, החיילים צריכים להתכונן למלחמה. תשמעו, הרב הוא לא היה בן 16-18, הוא לא צריך להתכונן לכלום. החיילים, שלחתי אותם לישון, אני אומר לך שבשלוש אני אעיר אותם. ישבו את השלוש-ארבע שעות, אני אעיר אותם שלוש בלילה, וארבע תדבר איתם. מה בסדר? אז יש שם איזה בגוש עציון, בגוש, יש איזה תל, בארבע בוקר, בשלוש העירו את החטיבה, בארבע... על התל שמו טנק, על הטנק עמד הרב עם הספר תורה והשופר שלו, וכל החיילים ישבו למרגלות התל, ואז הוא התחיל לדבר. הוא דיבר 40 דקות לפני היציאה לקרב. הוא אמר, חיילים לוחמים, אנו עומדים לשחרר את העיר השנייה בקדושתה בארץ ישראל, עיר האבות. עיר בה נוסדה מלכות אבית, עיר האבות שקדושתה מיד אחרי ירושלים, והיסטורית אף קדמה לירושלים. ואחרי שהוא פותח ככה, הוא מתחיל לספר להם סיפורים, קודם כל לסיפור תרפ"ט. ב-1929 היו פרעות נוראיות בחברון, נהרגו שם 66 איש, לא נהרגו, נרצחו ונאנסו ומשהו נורא והיום, מתוכם 24 תלמידי ישיבת חברון, וזה היה הסוף של היישוב היהודי בחברון. הוא סיפר להם על מה שקרה בגוש עציון. בגוש עציון, הגוש בדלת באייר, יום לפני מלחמת, יום לפני הכרזת המדינה, הגוש נכנע. היו שם ארבע יישובים, כפר עציון, עת צורים, רבדים ומסורת יצחק. כפר עציון נכנה ראשון לליגיונרים. הליגיונרים היו די בסדר דרך אגב. אבל מה קרה? הקוראים הערבים מהסביבה, כולל אנשי חברון, נכנסו לכפר עציון וחיסלו, רצחו בתעלות 164 איש. רצחו את כל, לא היה שום שבוי. שבויים היו לשלושת היישובים האחרים. מכפר עציון כולם נרצחו. אנשי פלמח ואנשים המקומים. הרב אחר כך, אחרי שנתיים, עוד היה בתעלות שם עם הליגיון הערבי, ואספו עצמות ואי אפשר לזהות אותם בכלל. מרוב שהתעללו בגופות, וגם עבר, השאירו את הגופות בשוחות, לא קברו אותם ולא כלום. והיה שם רציף, ועד היום, נדמה לי שם איזה 30 וכמה לא זוהו בכלל עד היום ונקברו בקבר אחים. הלך הרב, סיפר את הכל, סיפר לחיילים, ואתם הולכים עכשיו לכפרים האלה, ואתם הולכים לחברות, ושלא תרחמו על אף אחד, אם צריך להרוג את כולם, תרחו את כולם. וכך הוא אמר להם. הוא אמר להם, והחיילים עונים לו אמן, אמן. והוא אומר להם, לא להשאיר אף אחד בחיים. ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקון, ונקב ישיב על צרב, וחיפר עד מדוע עמו. מצווה להרוג אותם ולהשמיד אותם, את הפורים האלה, מה שעשו בגוש עציון ומה שעשו בתרפ"ט. והוא אומר לכם, הוא ממשיך ואומר לכם, אתם ההמשך של לוחמי המכבים. כך הוא אומר להם, בשם השם תלחמו ותצליחו, ותגידו אמן, ואז כל החטיבה צועקת, אמן, אמן, אמן. ואחר כך הוא הקריא את התפילה לפני היציאה לקרב, יש לי פה את התפילה, נקריא אותה כמובן, ואמר להם, אין לכם מה לחשוש, אני ראשון עם ספר התורה, הולך לפניכם. כך הוא אמר להם. ונסע לחברון, ואתם יודעים מה, הוא נסע לבד. הנהג עם הלק, עם הלק, לא ממוגן, לא שום דבר, עם הדגל של האלוף, הוא נוסע, נוסעים, גיבור משהו עם הטנקים, נוסעים כמובן יותר לאט, אבל הוא נוסע עם לק. הגיעו לחברון והנהג אומר לי, שקט מוחלט, מכל הבתים דגלים לפנים. נוסעים, לא, הוא טעה בדרך הנהג, והרב לא בדיוק ידע איפה. ונוסעים בסמטאות ומציצים מכל מקום, מציצים ערבים. ואז תופסים מישהו, איפה זה מערת המכפלה? הגיעו איכשהו למערת המכפלה. הרב אומר שמערת המכפלה היה לו עסק. למה? כשהוא התחתן עם הרבנית שתחיה, אז אחרי החתונה הלכו לבקר במערת המכפלה, אבל אז היה אפשר לעלות רק עד המדרגה השביעית. אז אם יודעים כמה זמן יהודי לא היה במערת המכפלה, מי שיכול למחש? כמה זמן יהודי לא דרך מערת המכפלה? בדיוק 700 שנה. ב-1267 הממלוקים ששלטו באזור אמרו יהודי לא... מעניין, בדיוק 1267 יהודים לא יכלו להיכנס למערת המכפלה, אלא לעלות עד המדרגה השביעית. 700 שנה לא היה יהודי במערת המכפלה. הסיפור, מי שידוע שהיה זה הרמב"ם, אבל זה היה 100 שנה קודם. בקיצור, הגיעו לשם, והסתובבו, הגיעו למערת המכפלה, והם עומדים לפני שער ברזל. רק רגע, שוב, אני לא רוצה להגיד דברים, לא מדויקים. ורצו לפתוח את השער, אין שער, יורים עליי עם התת מקלעים, שם היה לרב תת מקלע ולנהג, יורים, כלום. הרב אמר לי הפעם, אלה היו היריות היחידות בשעת הכיבוש של חברון. הם לא נלחמו בכלל. וצועקים, מפתוח, מפתוח. ומבפנים שומעים איש שצועק, מפיש, מפתוח, מפיש, מפתוח. אין מפתחות. עכשיו זה היה כבר 6 בבוקר הם הגיעו, והרב רצה להתפלל שחרית במערה. הוא אמר, אני לא אתפלל מוכרח, וזה כבר עוד מעט הזמן יבוא, קריאת שמע, נחת תפילין. הוא אמר, אני מתפלל תפילה ראשונה במערה. ואז בשעה 8 הגיעו סוף כל סוף הכוחות, הגיע טנק. אז הוא לקח טנק ואמר שאם הצריח יתנגש בשער ויפרק אותו. אז הטנק נכנס עם הצריח והרים את השער וקרא אותו מהצירים. נכנסו בפנים, ואז החיילים נכנסו איתו וראו שולחן, צרור מפתחות ענקי, ומתחתיו, מתחת לשולחן, בן אדם. שלפו אותו החוצה, התברר שזה לא סתם, זה השייח של המערה, מובן. קראו לו, אמר לי ענק שהוא זוכר את השם שלו, אל חמורי. עמד דומה לחמורי. אל חמורי כמו חמור, שכם, ישכם. וישכם. ואז החיילים כל כך היו בעצבים, כי הוא אמר מפיש מפתוח, רצו להרוג אותו. את השיח הזה. ואז הרב אמר, צטט, זה כתוב, יום גדול היום, יום של תשועה, לא יישפך דם במערה. אבל הם חבטו בו טוב טוב, ואני אומר לך. הוא לא שכח את המכות של עד היום, אם הוא חי. ואז הרב התפלל, וקרא את כל פרשת חיי שרה. בינתיים, הגיעו רק לשוני החיילים, והרב היה אלוף באותו תקופה, והוא היה דרגה הכי גבוהה. ואז הגיע ראש העיר, מוחמד ג'אברי, ורצה להיכנע במערה אל הרב. אז הרב אומר לו, לא במערה, המערה היא לא מקום קדוש, ואין אדם נכנע לאדם, אלא רק לקדוש ברוך הוא. לא רוצה לקבל כתב הכניעה במערה. במערה נכנעים רק לקדוש ברוך הוא. ואז הם הלכו למערה, אל העירייה, ו... ושם הוא נכנע לו, אני אומר לי כתב הכניעה אצלכם בבית, ושם, ושם יש, ג'אברי רצה ככה להתחנף, אז הוא ביקש מהרב מזכרת. רצה ככה, זה הרב, רצה להתחנף. אז הרב נתן לו את, את, את תפילת יציאה לקרב. אז ג'אברי אומר לו, תכתוב לי משהו למזכרת. אז הרב כתב לו מאחורני, כן יובדו כל איבריך השם.
והנכד שלו התגייר.
מה?
כדי שהנכד של ג'אברי...
את ג'אברי לא הרגו, אתה יודע למה?
מה?
הרב כותב, למה לא הרגו את ג'אברי? רב, ג'אברי...
בראשי המורים הוא היה.
לא, אבל נכון, אבל למה לא הרגו אותו? כי היה איזה סיפור שהוא הציל 11 חיילים. היה סיפור כזה, הרב כאן מספר את זה. לכן לא הרגו אותו. אני לא יודע, זה היה כנראה בגוש עציון. כנראה בזמן אשר הוא הציל, כי הוא היה מעורב באיזה מניעת מוות של 11 חיילים, לכן לא הרגו אותו. עכשיו, מה דיין, הצדיק הגדול, זה מהר הבית, נתן שלום, עכשיו, הרב הכניס מיד ספר תורה, ארון קודש, דגל ישראל, מנחה והכל, בית כנסת. דיין אמר שלושה דברים, קודם כל הוציא את ארון הקודש, ולחלוץ את הנעליים שרוצים להיכנס למערה, כזה מסגד, ולתת את המפתח לוואקף. כאן הרב התעקש.
להוריד את הדגל.
כן, ולהוריד את הדגל, כן. לא, אבל להוריד את הדגל במילה, אבל... כן, ולהוריד את הדגל כמו שעושה בערב בית.
הדגל הזה
שם
הרב גורן עצמו, הדגל
המערה. כן, הדגל המערה, הוא שם, יש את התמונות היום בכל הפרסומים. ואז הוא כבר, הרב הפעם, התעקש, והיה מריבה, והוא הלך לראש הממשלה שהאשכול, ברוך השם יגאל אלון, שהיה לא אוהב גדול של דיין, הוא תמך, ובעברת דווקא, היה והרמטכ"ל היה מעורב, היה שם בלגן גדול. הרב התעקש והתעקש והתעקש, ואתם רואים, עד היום, אנחנו לא חולצים שם נעליים, ברוך השם, יש שם תפילות מסודרות, וזה שלנו. אני אישית לא הולך לשם, אגיד לכם למה. הלכתי שם רק פעם אחת. אני לא יכול לסבול את השמירה הזאת שאנחנו נכנסים לשם כאילו שאנחנו הולכים... זה נראה כל כך רע. זה צריך להיות בית כנסת חופשי, שאפשר לכנס חופשי. ועשו את זה עוד לפני גולדשטיין. עוד לפני גולדשטיין התייחסו שם אלא נכנסים כאילו שכל אחד הוא אחד שמניח פצצות בפוטנציה. והרב גם תמיד אמר לי, כשתהיינו הולכים, והוא אומר לי, כל החיים הוא הצטער שהוא לא התעקש בהר הבית כמו שהוא התעקש בחברון. בחברון היה לו זמן, בהר הבית היה לו זמן, הוא הלך לחברון. בחברון הוא כבר סיים את ה... נכון, אבל בסוף, אבל הוא לא התעקש. הוא לא התעקש. לא הייתה ברירה, בסדר, לא הייתה ברירה. למה לא הייתה ברירה? כי הוא כבר נתן להם דיין. כי דיין כבר נתן להם. ו... קבר רחל, ברוך השם שדיין קבר רחל, כנראה, דיין לא יודע מה זה קבר רחל, אם עשה לי. חייב גם שחל די המסגד. אז מערת המכפלה, עוד איכשהו יש לנו משהו, ובחברון, בחברון יש לנו. אז כל מה שסיפרתי לכם זה היה 24 שעות. 24 שעות. כל הסיפור הזה, הר הבית, קבר רחל, חברון, פחות מ-24 שעות. את הר הבית נכנסו בשעה 10:15, משהו כזה, וחברון הוא הגיע בשעה 6:00, ועד שנכנסו זה 8. אז מה עברנו, עם ישראל עבר, ב-24 שעות. אם לא היה רב, עד היום בערת המכפלה לא היינו נכנסים. אז כפי שאמרתי, דיין בטח לא ידע מה זה קבר רחל, אז אולי כן לקבר רחל, כן אולי היינו נכנסים. והר הבית, והם היו. יש, והבעיה בהר הבית היא גם כמה רבנים שבמקום להתעמק איפה אפשר להיכנס ואיפה אי אפשר להיכנס, הרי נורא קל להגיד אסור, אבל מי שקורא את הספר הר הבית יודע בדיוק.
הרבנות הראשית כבר, הרב היה
הרב. אבל אז הוא התיר, אבל אחר כך באו... לא נגיד שמות, בכל זאת יש כמה גדולי ישראל ביניהם, אמרו לא. למרות שהתעלמו מזה שהרמב״ם היה שם, התעלמו מזה.
זה שהבית כנסת תקופה.
כן, כן, היה תקופה, גם בזמן הרמב״ם היה בית כנסת. טוב, אז זה בערך על מלחמת ששת הימים, ואני רוצה לעבור, כי בכל זאת, שבות, למלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים, הרב היה הרב הראשי לישראל. המלחמה פרצה ביום הכיפורים, ואני אספר לשלוש אנקדוטות. הוא הגיע לנפח, לבסיס נפח בסוכות. נפח היה בסיס שהסורים כמעט כבשו, בקושי הצליחו להדוף אותם, אבל המשיכה להיות הפגזה עצומה על הבסיס. הנהג של הרב הרגיל, תפס רגליים ברח, מרוב פחד, הוא לא הולך עם הרב, זה מסוכן. הרב הולך איפה שיש אש. אז הביאו דרי שלום עוד פעם, הנהג מלחמת ששת הימים שאין לו פחד, כביש מיוחד ממנו. אז הוא נסע איתו, מגיעים לנפח. מה רואים בנפח? כל החיילים בתעלות. דממה, דיכאון, אף אחד לא מרים את הראש. מורל יותר נמוך מים המלח. ויש עוד סוכה, כי זה היה סוכות. הרב נכנס לסוכה. נכנס לסוכה, ומבקש שכל החיילים יכנסו איתו, ואז המג"ד אומר, אתה השתגעת הרי בתעלות, הוא אומר, גם אתה תכנס לסוכה. כולם שיכנסו לסוכה. זה סוכה, זה לא היה בונקר. יודעים מה זה סוכה, סוכה דוד הנפל. והרב אמר להם, הסוכה שומרת על עם ישראל. כתוב, ופרוס עלינו סוכת שלומך. הקדוש ברוך הוא פורס על הסוכה, לא יקרה לנו כלום. ואז הם כמה שעתיים הם ישבו, הוא הסביר להם על הפסוק והם שרו, הסבירו ושרו, ואמר לי הנהג שבזמן שהם שרו נפל פגז על אחד התעלות איפה שהיו חיילים, יאי ישירה לתעלה, שאם לא היו נכנסים לסוכה היו נהרגים. אבל בקיצור המורל שלהם עלה וככה עוד איכשהו התאוששו. הוא חילק להם גם תהילים, הוא תמיד היה, אפילו לי יש תהילים כזה, הוא חילק להם תהילים וכתב, הוא משתדל לכתוב להרבה, לכמה שיותר. אני רוצה להגיד לכם, מי שיש לו תהילים כזה, אני עושה צנתורים. ומדי פעם שאני מצנתר מישהו, אז הוא ככה לא מתאמר, אתה החתן של הרב גורם? אני אומר לו, כן, אז הוא מוציא לי תהילים, תשים לי צנתרת לראש. תהילים המלחמות, תמיד הם חיילים היו, שהיו צעירים. אז הם הולכים בצנתור, שאני עושה עם צנתור לב, עם התהילים של הרב עוד. שישמעו איזה עטוף בניילון, דרך אגב יש תהילים כזה, אני מוכרח להגיד, עטוף בניילון, שאיפה שאני נוסע אני לוקח את זה איתי, מה שבטוח, בטוח. טוב, אז זה היה מנפח, וזה אנקדוטות קטנות אני עכשיו אספר. במוצב החרמון נפל גם היום הראשון לסור, היה מוצב התחתון והמוצב העליון. היה שם הרג רציני, חלק הצליחו לברוח, חלק נפלו בשבי, וחלק נהרגו. גולני פעמיים ניסה לכבוש את החרמון, פעמיים נכשל, והרב שמע שיש הרוגים בשטח, שיש גופות בשטח. וזה הרג אותו, בגלל שהוא זכר מה שעשו בחברון, מה שקרה, זיהוי חללים אחר כך, וזה בעיה של עגונות וקבר ישראל, צרה צרורה. אז הוא הלך למפקד העובדה, מי המפקד העובדה אז? רפול. הוא אומר לרפול, תתן לי קומנדקר, אני הולך להביא את הגופות. אז הוא אומר לו, תגיד, מי יורים שם, אנחנו לא יודעים איפה הסורים, איזה לילה. הוא אומר, חוץ לזה, אם אתה תהרג, כך רפול, אם אתה תהרג, מה אני אגיד לרבנית? הוא מכיר את הרבנית. מה אני אגיד לרבנית אם אתה תהרג, שאני אשם? אז הוא אומר לו, תראה, זה לא יעזור, אני הולך להוציא את הגופות. הוא אומר, אתה יודע מה? קח קומנדקר סתם, אני לא אומר לך מה לעשות, תעשה מה שאתה רוצה. ואז הוא והנהג לבד, עם פנס כזה קטן, הוא אמר לנהג, זה היה חושך מוחלט, יריות, הם לא ידעו גם כן איפה נמצאים הסורים, האם הסורים נמצאים במוצב גם התחתון וגם העליון. הם עשו באותו לילה, בחושך מוחלט, שבע נגלות. שבע פעמים עלו וירדו עד למוצב התחתון, התברש הסורים בעליון, והורידו כ-20 גופות באותו לילה. הוא היה הרב הראשי לישראל, לא שייך לצבא אפילו. והיה מאוד חשוב לו להביא לקבר ישראל, מאוד, זה היה בנפשו, כל החיים שלו הוא עשה את זה, היה מאוד חשוב לו להביא בקבר ישראל. אפשר לספר על דברים שלא יאמנו מה שהוא עשה. באחי אלת, באונייה אחי אלת, אתם זוכרים מול פור צעית שהפגיזו את האונייה והתדבה, התברר, היה זה רב הראשי לצד, התברר שיש עוד גופות בתוך האונייה, אבל התברר עוד משהו, שיש קצצות שלא התפוצצו, טילים שלא התפוצצו, והעסק יכל להתפוצץ כל רגע. ואז הוא אמר שיורידו אותו מהליקופטר על הסיפון והוא יוציא את הגופות. והוא גם, הוא אמר את זה כבר כמה פעמים, והוא לא רצה לשלוח צעירים, כי הוא אמר שהוא כבר נשוי ויש לו ילדים, אז אם הוא ירד, ישיר אחריו צאצאים וישיר אישה. הוא לא רצה שבחורים יעשו את זה. ואז הוא, הורידו אותו באמת, והוא חילץ את הגופות אחד אחד, ועדיין לא זוהו כולם, היה שם בעיה, אבל לא ישירו גופות באונייה. יש עוד סיפור מעניין, דווקא במנעות הקיקה, סיפר לנו אחד בבית הכנסת שנפל לעם יעריך, קורא לו, הוא היה נוכח, זה היה אסון בנעות הקיקה. צוק שלם נפל שם על הבסיס, חדר האוכל, על חדר האוכל, וקבר, ונהרגו 21 חיילים. 20 אזרחים, 20 חיילים ואזרח אחד. וזה היה בלילה, והגיעו דיין וראש הממשלה, הגיעו שם כל הנכבדים והרב מגיע, ואז התברר שתחת האבן הענקית יש גופות, ואז לא ידעו מה לעשות, ואז הרב, שהוא לא היה כל כך קבלן בניין וכל זה, אמר ששני דחפורים ייכנסו משני הצדדים של הסלע וירימו את הסלע והוא יזחול מתחת ויוציא את הגופות. אז אמרו לו, מה? יכול, כן, אבל שם בטח, אבל פה לא היה דחפורים אני חושב. אז שני דחפורים באמת הרימו את האבנים, הוא לא נתן לאף אחד להיכנס, והוא זחל מתחת לסלע והוציא את הגופות. היה גם בתעלה, פעם עזר אפילו סיפר לנו, שבתעלה שהיו גופות ותחת אש במוצבים, הוא לבד חפר והוציא מהחפירות את הגופות שהיו זה 4 חיילים, על מנת להחזיר אותם לקבר ישראל. הוא גם נתן הוראה דרך אגב, שמותר לפנות גופות בשבת. ולמה מותר לפנות גופות בשבת? זה פיקוח נפש. למה זה פיקוח נפש? כי אם יישארו גופות בשדה הקרב, זה יפגע במורל של החיילים. ואם זה יפגע במורל של החיילים, הם ילחמו פחות טוב. אם ילחמו פחות טוב, יהרגו יותר. לכן זה פיקוח נפש להוציא את הגופות. והוא התיר להם לשנות, זה אלברים אני חושב, הרב דוקטור אלברים, שהיה ביחידה הפיקודית, אז הרב אפילו לא היה בצבא, אותו מלחמת יום הכיפורים, התיר להוציא גופות בשבת, לנסוע ולהוציא את הגופות מהשדה. טוב, אז זה בנפח, אחרי בנפח הוא ירד את הרומא, אחרי שהוא גמר את העניין עם הגופות, והכל סוכות עדיין, והוא הגיע לטסה. טסה אני רוצה לגמור את יום הכיפורים, אז אני אגיד עוד אנקדוטה אחת שהייתה אחרי טסה. על ציר הכביש, שזה היה בין טסה ובין ימת ברלבים, באמצע בדרך הבא הסיני, היה גדוד התותחנים. והגדוד התותחנים הזה, המורל שלו היה ביום הכיפורים, היה על הפנים. והרב נכנס לשם ומאת המשתגעת, אם היה לבוא, בואו נתחיל, זה סוכות, צריך לשמוח. ואיך הוא הרים את המורל שלהם? הוא אומר, תראו לי את התותח הכי גדול שיש לכם, הראו לו את התותח, הוא אומר, תשימו פגז, שמו פגז, הוא אומר, עכשיו תנו לי למשוך ונראה את זה לכיוון המצרים. ואז הוא נתן יריעה, הוא אומר, הנה זה לכיוון המצרים, ואמרנו אותה. ואז כולם התעודדו והתחילו לשיר איתו ושוב חילק טינגלים. עכשיו, אנחנו חוזרים לטסה, ומה שאני עומד להקריא לכם, בטסה זה היה בסיס ענק, והיה שם הפגזות בלתי רגילות. ומספר סרן ירון קייזר, סרן ירון קייזר היה אחראי של פינוי הטסים של צה"ל אחרי הליקופטרים, הוא היה מפקד של כוח, זה נקרא מרה, שזה מרכז ארגון הטסה של הצנחנים, הוא גדר 143, והרב גורן הוא גם היה אחר כך מגיבורי החווה הסינית, הוא ועוד אחד, מה שהם עשו בחווה הסינית, שניהם לא יאומן. הוא מספר שהם, זה כתוב בתחקיר של צה"ל, שהוא ועוד אחד חילצו פצועים תחת אש, זה... עכשיו הוא מספר, תקשיבו מה מספר אותו סרן ירון קייזר, שהוא חילוני גמור. אני מודה להם ששרדתי ונשארתי בחיים עד עצם היום הזה כדי לספר על כך. זה סיפור חשוב מאוד. הרב הראשי לצה"ל, שהוא אלוף, הוא לא ידע שהוא אדם, הוא היה אז הרב הראשי לישראל, לא לצה"ל, הוא כותב, משקלו, מבחינה מורלית לדעתי, היה כמו מפקד עובדה, ואני לא אדם דתי. טילים, הוא מספר, אני לא אקריא לכם כל מה שהוא מתאר שם, שזה פשוט לא יאמן מבחינת האש תופת שהייתה להם. טילים אנטי-טנקים שעשו שפטים בטנקים שלנו, הרשע ארטילרית כבדה, פטריות של השם על כל הקו האופק מתקדמות אלינו, ואתה יודע שזה לא מסתיים בזה. אתה יודע שאחרי זה באים כמויות ודמיוניות של לוחמי קומנדו וחיר מצרי. אתה רואה את הפטריות של הארטילריה שלהם מכסות את כל האזור שלנו. ואתה רואה נקודות שחורות ואתה רואה זה הטנקים, זה הסוף שלנו. אתה מסתכל אחורה עד תל אביב, אין יותר קורה. יעברו אותנו, יכנסו לתל אביב. פתאום אתה שומע שופר. שופר של בית כנסת. ופה הוא אומר איזה כללה בערבית שאני רוצה להגיד אותה. מה עושה שופר, ושוב איזה מילה גסה, בכל הבלגן הזה. ואתה רואה את אחד המחזות ההזויים שראית בחיים שלך. ג'יפ סיור, ועליו הרב הראשי, הרב שלמה גורף, עם בגדי עבודה צהלים, מצחייה של קצינים, עם תפילים ביד אחת, נשק אישי ביד שני, אני לא בטוח שזה נכון, והוא ביד השנייה ארבעת המינים של סוכות. לולב, ערבה, וואלב, זה מה שהיה לו. עומד במושב הקדמי של הג'יפ, איזוז וגבורה, כמו פסד של האריה בתל חי. לא מפחד מכלום. לא ממטוסי אויב, לא מטילי פרוק, אלה טילי קרקר גדולים שהמצרים הרביצו. אתה רואה אותם בשמיים כמו כוכבים גדולים מתקדמים לכיוון שלך. ממש לא נעים שאין לך לאן לברוע. ובכל הבלגן הזה, עומד, זה תחקיר של צה"ל, הוא נותן את זה עדות. בכל הבלגן הזה עומד לכם הרב הראשי של צה"ל, בג'יפ סיור, עזוז וגבורה. אני מדגיש ואומר, בלי שום בעיות, לא עושה חשבון לכלום. עושה לנו סימן להתקרב אליו, באנו אנחנו ועוד כמה חיילים מכל מיני יחידות, והוא מתנהל כאילו שהוא בבית כנסת. כאילו שכל זה לא קשור אליו בכלל ולא מעניינו. בכל רוח מדהים, ביטחון עצמי של מצביא, לוקח ביד את המכשיר הקשר ומבקש שישים אותו על הרשת העובדתית פתוח. לכל הכוחות הלוחמים בשטח הוא מתחיל בקול גדול, בלי נועלי קשר ובלי בטיח, כאן הרב הראשי שלכם, שימו לב. ובעוד אנחנו עמומים, הוא הרביץ בכל הרשתות על פתוח, קדיש על הנופלים שנפלו עד כה, ולא מסתפק בכך, הוא דורש שנגיד אמן, אמן, אמן. ולא רק דרש אמן, אלא הוא אמר. הוא רצה לקבל אמן מכל מכשירי הקשר באמצע הקרב. לא מצא חן בעיניו האמן שאמרנו, הוא דרש אמן יותר חזק. בקול גדול שישמעו אותו בשמיים, ישמעו המצרים, ויקבלו חיל ורעדה. הביא לנו 800 פסוקים מהתורה. והאויב ינגד כלשונו, ותגידו אמן, ואנחנו צועקים לו אמן, הוא אומר לא שמעתי, אז הוא אומר, טוב, מה אתם רוצים? אז צעקנו לו עוד פעם אמן, שיהיה מבסוט, הייתה שיהיה מבסוט. למה שיהיה מבסוט? שלא עזוב אותנו. הביא ברכות ברשת העובדתית על ארבעת המינים, במהירות, ואמר עוד פעם, תגידו אמן, ואתה שומע אמן ברשת, ומחוץ אליי מכל הכיוונים, אתה שומע אמן מכל כיוון. שאלנו אותו, למה אתה הולך רב עם הג'יפ הזה? שאלנו אותו מתוך סקרנות, אז הוא אמר, מה זאת אומרת? לקהיר. והראה לנו ביד את הכיוון הנכון. עשה לנו שמע ישראל, איזה סגנון של דיבור. אני לא מקריא לכם את המילים הגסות שכתוב פה. עשה לנו שמע ישראל, עשה לנו גם כי ילך בגיא צל מוות, השם ימי ולא יראה רע, ובאותו זמן זה נראה לי טבעי והגיוני. זה לא מובן מאליו, תראה לי עוד רעד שיעשה דבר כזה. אני הייתי נותן לו צל"ש לפחות, אפילו עוד גבורה. אגב, הוא סימן ללוחם צנחנים שהיה ליד ההגה של הג'יפ, סיור להתריע ולנסוע הישר לתוך התופת. אז הוא נסע על התותחנים. זיהיתי שהלוחם צנחן בגלל הנעליים שהיו לו נעליים אדומות. אחרי זה שלושת רבעי שעה הם חזרו. שאלתי את הצנחן הזה, מה קרה? הוא אומר, תעזוב אותי. הוא יותר מדי משוגע, להיות איתו זה לראות מוות פתוח. לא מעניין אותו כלום. הרב גורן לא התרגש ממנו, זה כלום, הוא אמר בנימה מתנצלת, עבר עליו הרבה על הצנחן, שינוח. אומרת שינוח, שיסוד כוח. מישהו מחר מתנדב להסיע אותי, למה הוא כאן נשבע כנן רוב פחד. אז אני התנדבתי, הוא היה כנראה בקומות המיץ הרן קייזר הזה. אני אמרתי לעצמי, אני אצליח להכניס אותו למקום שיבהל קצת וירגע. אבל בדיוק הוטלה עלינו משימה דחופה ולא התפניתי לה, אבל המשימה הייתה שהוא ירד לחבסים. הוריתי לתת לרב קפה ומשהו לאכול שינוח קצת. הוא חילק לכולנו ספר תהילים וטרח לכתוב לכמה שיותר הקדשה. הקדשה אישית בכתב ידו. יהודי יוצא מגדר הרגיל. היהודי הזה לדעתי השפעתו החיובית על הכוחות הלוחמים הייתה מדהימה. אני יכול להעיד שעליי זה השפיע מאוד. לפני שהופיע נחמתי לבד. אחרי זה כבר סיפור אחר. אתם מבינים? השם אלוקים צבאות, הוא לא אומר אלוקים, הוא אומר שם השם. באופן אישי הגן עליי, משוחח עליי. ואני גם כלך בגי צלמוות, לא הרערה. חברים וחברות, אני נחשב אדם קשוח אשר במצבים הקשים ביותר לא מוצאים איתי מפי בגד ודימה. אני מזיל עכשיו דימה לסיפור של הרב. אני לא אמר את זה בתחקיר אחרי שהרב נפטר, אני לא יודע מה, איך זה, אין תאריך. עכשיו הוא מספר שגם יש תמונה של התהילים, הוא שם את התהילים תחת ה... תחת הדיסקית, הוא כותב, אני לא יודע מה קורה, אבל יכול להיות שהוא הלך תחת אש, יש תיעוז של אחרים, מה שהוא עשה. מי היה השני? היה זאת תמלמי לך. הם היו שני איש, סרן חזי דחבש. הם הלכו תחת אש.
את התחקיר החדש, שמשנה עכשיו את כל הגישה.
נכון. אז הם שני נפו תחת אש, והוא אומר, אני לא יודע מה תהילים מגן אליו, אבל לא קרה לי כלום. לא נשרף איתי ולא כלום. ובקשר למלחמת יום הכיפורים. אני אסיים עוד בכמה מילים בודדות. לרב היו שני דברים חשובים, התורה וההלכה וארץ ישראל. כל מה שהוא עשה זה היה על פי ההלכה ולפי התורה. והוא אמר, הוא כתב פעם בעיתון מחניים, אם יש פקודות מטכ"ל ופקודות משה רבנו, לא מטכ"ל. ואז לסקוב התעצבן עליו ורצה לסגור את עיתון מחניים. ומה זאת אומרת? ואז הרב הלך לבן גוריון, הוא היה מאוד מיודד עם בן גוריון, ובן גוריון אמר, שכנע אותה, אתה צודק, והכפילו את גילויון זה מחניים. ואז בן גוריון אמר לעשות כפול מחניים, ואז הגנו את פקודות מטכ"ל, בפקודות מטכ"ל שאסור שום פקודה להינתן בניגוד להלכה. מוכרו שהיה מאוד מיודד איתנו, ושהרב נפטר ועכשיו שבעה מספר שכל השירות שלו הוא ננזף רק פעם אחת. כפעם בתשעה באב, הוא הוציא חיילים לאימון, ואז מישהו צלצל אל הרב, ולרב היו מצלצלים ישר. פעם, מי אמר את זה? רבין אמר פעם שהיה רק בן אדם אחד שידע את כל הסדק במחנות צה"ל בדיוק איפה הם נמצאים, זה הרב גורן. למה כולם מצלצלים להם מהיחידות, הסמלים, הוא היה נוסע מאולי הרב שיושב ברמטכ"ל, הוא היה ביחידות, הוא היה נוסע ממקום למקום, הוא ידע איפה כולם נמצאים. ומוטה מספר שהרב הגיע באותו ערב לבסיס, העמידו אותו למשפט, הוא קיבל נזיפה. זו הנזיפה היחידה שהוא קיבל מכל השירות שלו. פעם צנתרתי בן אדם, הוא אומר לי, נכון שאתה החבר שלך, בוא, אני לא כן. הוא אומר, תשמע, אל תשאל, אני הייתי מקש באיזה גדוד בסיני. והמגד העביד אותי בשבת, בעבודת חילון שבת. אז בערב צלצלתי לרב. אז הרב הגיע עוד באותו לילה והעמיד את המגד למשפט. שפט אותו כבר במקום, ויעלו. על פקודות מלכן משה רבנו, משה רבנו קודם. היה שם סיפור אחר, הוא הרי הכניס את הכשרות לצה"ל, ודיין אמר לו, או אריק אמר, אני לא יודע מי, תעזוב אותו, בסדר, ככה הכל כשר, גם בן גוריון תמך, רק בצנחנים,
אל תיגע,
אנחנו הלכנו אוכלים טרף, ואין לנו צנחנים. הוא אומר, למה? אין לנו צנחנים דתיים. זאת אומרת, אתה יודע מה זה? אז אני אהיה הצנחן הראשון, ולכן הוא עבר את הקורס צניחה. ואחרי שעבר הקורס צניחה, עשו כשר גם אצל הצנחנים. זו הייתה הסיבה שהוא צנח, בגיל מבוגר. רק בגלל שהוא יגיד אני, או שהוא יוכל לעשות כשרת במטבח של הצנחנים. הוא כתב פעם הלכות מדינה, הלכות תורה, הלכות מדינה קודם. הלכות תורה קודם. והיה רעיון, מה סיפרת לך על הפרקליט, יש עיתון של ביטאון הפרקליטים, ואז הוא אמר שאסור לשחרר, שצריך להרג לבעל יבוא, אסור לסוג משטחי יהודה ושומרון, וצריך לסרף פקודה וללכת נגד המדינה. אז הוא אומר לו, המראיין, זה פוגע בדמוקרטיה. והרב אומר, אני לא ראיתי בתנ״ך או בגמרא או במשנה את המילה דמוקרטיה. לא כתוב. אבל כתוב שצריך להגן על ארץ ישראל, וכתוב שצריך, שאסור להחזיר את ארץ ישראל. זהו כן ראיתי. דמוקרטיה לא ראיתי שכתוב. וגם באמת בחברון, שרבין רצה להחזיר את חברון, חברון, לא את קריית ארבע, ואז את הנאום המפורסם, שהוא אמר, יהרג ובעל יעבור, ותם יישפך, ורבין באמת לא החזיר את גם כן. רבין היה בידידות גדולה איתם. הוא היה בכל הסמכות שלנו, אני חושב שהיה סנדק, לא סנדק, ואתר של צביקה, נכון? גם רבין, גם שרון וגם מוטה היו מחוג הידידים, ולכן תמיד, אין לי צלצילו של ספק, אם הרב היה חי, שרון לא היה מכוסה את הגירוש. בטוח, הרב לא היה נותן לו. הוא היה גם חייב, הוא היה חייב לרב הרבה דברים, אריק, בגלל מבחינה משפחתית, מה שהיה איתו התלאות שאריק עבר. ולא רק זה, גם הרב הגן עליו לפני בן גוריון. בקיצור, אני בטוח שאם היה חי לא היה את הגירוש. וארץ ישראל, על ארץ ישראל, בניגוד לרב עובדיה יוסף, הוא אומר, צריך להרג. אסור להחזיר, צריך להרג. כתוב שעל מלחמת, על מלחמה רגילה, אסור לצאת למלחמה אם יעברו יותר משישית. אבל במלחמת מצווה הרב אומר, אין מספר. אסור להחזיר, וזה בניגוד לרב עובדיה יוסף, אבל זה מה שהרב האמין. ואני זוכר כמיד שהלכתי איתו בשנים האחרונות, הוא אומר לי שההסכמי אוסלו, שבנושא חתכו בליבו, ככה הוא תמיד אומר, הם פשוט כאילו הכניסו סכין בלב, הם סובבים לי. הסכמי אוסלו הרגו אותו. הרב קוק אמר שיש שני סוגים של רבנים. יש רב, רב לעצמו, יושב, יודע ש"ס, פוסקים, גמרא, הכל יודע, זוהר, מה לא יודע, הכל יודע, גאון עולם, מחבר ספרים, זה רב, רב רציני אפילו. ויש רב שהוא גם גיבור. מה זה רב גיבור שעושה לצורכי הכלל? לא יושב בחדר שלו, בשטיבל וזה. גם לומד, אבל גם עושה לצורכי רבים. גם נלחם בשביל הציבור, גם מוכן להקריב את החיים שלו בשביל הציבור. זה רב וגיבור. ספרא וסייפא. אז אני חושב שהרב גורן זצ"ל הוא באמת היה רב וגיבור. הוא היה ההגדרה של רב וגיבור. הוא היה ספרא וסייפא אמיתי. הוא היה גאון עולם, מי שאני פעם שמעתי אותו מהבית שלי, שגרנו בניו יורק, שהוא דנו בדברי תורה עם הרב סולובייצ'יק. זה לא יאמן מה שב-20 דקות, כמה מובאות אפשר להביא ב-20 דקות בעל פה. מצד אחד בטלפון היה הרב סולובייצ'יק, מצד אחד הוא, אבל עוד הרבה רבנים ש... זה לא יאומן מה שהוא ידע בעל פה. אפילו למדתי איתו פעם, לומדים היום דף יומי בשעה, אני למדתי איתו פעם מסכת מכות 3 שורות בשבוע. ועד שהתייאשתי, כי לא הבנתי אותך. זה היה הרב. אם יש לכם עוד שאלות, אני מוכן לענות.
סיפור.
מה? הרדמה. טוב, אני החלטתי שהוא צריך לתואר. והוא אומר לי, צריך את זה, אבל תשמע, רב, אני לא יודע מכלום, אני קרדיולוג, צריך ניתוח, יאללה ניסע. בארץ אף אחד לא רצה לנתח אותו, למרות כל הבלגנים שעשו, יש מכתב של דני גור, שהוא היה מנתח הראשי בארץ, כותב במפורש, אני לא יכול לנתח כאשר כל היהודים בעולם מסתכלים לי בידיים, לא רוצה לנתח אותו, פחד. אז שם לו לקליבלנד, אני בחרתי את המקום. בקליבלנד היה אז הנשיא ג'ונסון, בא לופ, אומר לו, תשמע, הנשיא של ארצות הברית נמצא, שנעשה עליך השגחה מיוחדת, אמרתי. אז הרב אמר, בסדר. בערב ההרדמה בא המרדים. המרדים היה מצרי קופטי. מצרי, ממוצא מצרי קופטי, דתי. הוא אומר לי, למדתי איתו תהילים, הרב יודע תהילים, אמרתי, יודע גם עוד חוץ מתהילים, עוד כמה דברים. ולמחרת, זה היה ככה. הולכים לחדר ניתוח בדרך, הוא שר ותאר לבנו, ותאר לבנו, אבל זה לא הכל. הוא הכריח את האחיות הגויות והרופאים לשיר איתו. הוא אמר להם, תשמעו, זה לא מילים קשות. ותאר לבנו, ואיזה הגויים עומדים ושרים איתו, ותאר לבנו, ואני התביישתי, אבל אמרתי, יאללה, הרב בחיים לא התבייש בשום דבר. מהגויים עוד שהתבייש. ושר ותאר לבנו, הוא שוכח, ומתחילים להרדים אותו, והוא אומר לי, הוא בחיים לא ירדים אותי עד שאני לא אגמור לשיר. אם אני אגמור לשיר, אז החומרי הרדמה יפעלו. כך הוא, זה האמת, והניתה, הוא שר, והם שרים בחדר ניתוח, ולא יאומן, והמרדים נותן חומר, לא נרדם. אז הוא אומר לי, אני גמרתי, הוא לא אומר יאללה, הוא אומר, גמרתי לשיר, הוא אומר לו, זה בסדר. איך שהוא גמר, נרדם. וכל הניתוח המצרי, המצרי הקופי הזה, יש כובע כזה של הרדמה, ומתחת לכובע הוא שם לו כיפה. אז אמרתי לו, תקשיב, גם הכובע הזה, זה לא, לא, זה הולי מן, הולי מן, צריך כיפה. זה הסיפור של ההרדמה. יש עוד כמה סיפורים בזה, אבל זה לא המקום לספר, לא המקום לספר, שם ניסי ניסים בניתוח הזה. לא ניסי ניסים, ראיתי דברים מופלאים, אבל זה לא המקום לספר. עוד משהו.
יש לי איזה סיפור אישי עם הרב, עם שיח, שבני זה מעניין, זה מעניין את הדיבור, אם זה שווה לשמוע, למה לא? אז בשנתיים אחרי מלחמת ששת הימים, אני עם מכונאים מטוסיים בשדה התעופה באל עריש. והם מודיעים לי שמגיע מטוס, צסנה, זה מונית, שהייתה אז בצה"ל. מגיע צסנה, איך שהמטוס נעצר, אני מסתכל בפנים, נראה מי הנוסעים, אני רואה את הרב. טוב, איך שהוא יצא מהמטוס, הגיעו שני ג'יפים, והוא עלה לג'יפים האלה עם כל הפמליה שלו, והם עשו. עשו אחרי זה, הודיעו לי שהרב כבר חוזר, להכין את המטוס, הכנתי את המטוס, חיכיתי, הרב מגיע, ואתה יודע שמי איפה הם? הוא יחפש אותם במועדון, לא יודע.
אני לא אתפלא אם הוא לא רצה להטיס לבד המטוס.
בינתיים הרב רואה חיילצ'יק צעיר עם כיפה, אז אני רציתי לגשת אליו, כבר אז הוא היה מפורסם, אתם מחדשו שתי ימים, אבל אני סך הכול הייתי רבת, עלוב, לא יכול לגשת אליו. אז הרב ניגש אליי, והוא שואל אותי, יש פה בית כנסת, בעלים, יש בניין וכו', כל השאלות שלגבי בית הכנסת. אחרי זה שואל אותי, ולהגיד, שם זה שדה תעופה, מלבר שבו מהירה, מטוס. אז הרב שואל אותי, במילים האלה, ומה מעשיך פה? אמרתי לו, אני מכונה עם מטוסים, ש... אבל איפה? אין פה בכלל מטוס. אמרתי לו, הנה, מטוס שלך. אז אני מטפל בו, זה אומר. אבל שמגיע, עד שמגיע לפה מטוס זה כבר יום טוב. אמרתי לו, נכון? אחר כך הוא שואל אותי, יש לך תפילין? אני יודע שיש תפילין. כשעשיתי מהמצווה, קיבלתי תפילין. לא, רק התפילין אחד יש לך? כן. ואתה כל פעם לוקח אותו, אז גרתי בתל אביב, לוקח אותו כל פעם בתל אביב, חוזר איתו והולך איתו. לא עוברים איזה שבועיים, פתאום אני מקבל מכתב, ואברהם, מכונאי מטוסים, ככה הוא הגיע. השליש שלו, שלחתי את המכתב הזה, הרב מבקש שתבוא אליו, והמשרד שלו היה אז ברחוב יהודה הימית ביפו. כן, ואז אני מגיע לשם, זה היה ביפו, אז הרב היה במשרד, ואז המזכיר שלו בא נותן לי תפילין, אומר לי, זה שיהיה לך, שלא תצטרך לסחוב את התפילין מסיני לארץ כל פעם. עוברים עד מלחמת שלום הגליל, ושלום הגליל, משום מה החליטו שדווקא אני האיש המתאים להגיע לשדה התעופה באנצר, אחרי זה לביירות. אולי גם מהטעם שאתה הזכרת, שהרב אמר שהוא נשוי ואם יקרה לו משהו אז הוא כבר עשה משהו, בדיוק המפקד שלי חשב אחרת, שדווקא בגלל שאני רווק, אז הייתי רווק עוד שאני צריך ללכת. ואני אוסף לעצמי את כל מה שאני צריך ללכת ואני אומר, אוה, עכשיו אני מקס את התפילין שקיבלתי מהרב וזה יהיה איתי בלבנון. באמת כל התקופה שהייתי שם בלבנון, יום יום, מצדי התקופה של ביירות, כשהנחתי את התפילים האלה, אמרתי, עם תפילים כאלה, והיו שם מצבים מאוד מאוד קשים, מסדר תרופה, ליד גבול תרפאת, אני שם. ובאמת, אני יודע שהיה לי איזה משהו, כמו התפילים, התהילים, אז זה היה תפילים בכלל, זה היה, שהייתי שם אותם, ממש יודע שיש לי פה משהו שמגן עליו.
כשהיינו בסן דייגו, לא סיפרתי, חשבתי שלא, אבל סיפרתי שהיינו בסן דייגו, להחנוך את בית הכנסת. באותה הזדמנות גם היינו בבסיס, הלכתי איתו, לבסיס הכי גדול של הנייבי, של חיל הים. היה שם משחטת שארבע קורים גרעינים
ועלינו למעלה, ליוו אותנו שומרי ראש של הנשיא, זאת אומרת, יש משמר מיוחד, זה נקרא של משרד האוצר, של משרד האוצר האמריקאי, שמגן על השומרי ראש, שהם השומרי ראש. והיו שני בריונים, בלילה, כשישנו במלון, אני תוררתי בה, כי היה לי ג'טלג, אני יוצא החוצה, עובדים ככה שני אלה, ערים. אני אומר, יאללה, תלכו לישון, אני אומר להם. ולא, צריך לשמור עליהם, אני יודע עלינו בך, זה לא היה בתקופה שדו חבלנים וכל. עכשיו, כשהגענו לאונייה, על המשחטת, אנחנו עולים למעלה, והם נשארים למטה. אז אני אומר להם, תבואו איתנו, כי התיידלנו איתם. והם לא קיבלנו אישור לעלות, רק שניכם קיבלתם. והם עוד אמריקאים, אנחנו עם ישראלים. ולמה ביקרנו במשחטת? נכנסנו שם לחדר, היה מפקד חיל הים האמריקאי, והיה מפקד המודיעין של חיל הים, והיה הרב צ'יף צ'פלין של הנייבי, והרב ואני. הוא פשוט רצה, הוא שאל אותם שאלה אחת, הוא אמר להם בקשר לאונייה דקר. הוא אומר, אני רוצה לדעת האם האונייה נמצאת באיזשהו, אם החיילים שבועים, או האונייה נמצאת בשבי של איזושהי מדינה. אז אמר לו, אני זוכר מפקד, אמר לו איש המודיעין, אני מבטיח לך, ב-100% הם לא שבועים באף מדינה בעולם, לא הצוללת ולא החיילים. ואז הוא חזר ארצה והתיר את האגונות של... או לא, הוא התיר אותם עוד קודם, אבל זה היה אישור ש... כן, אבל זה היה מפקד חיל הים. עכשיו אני רק אצגר עוד משהו, איזה אמריקאים מסודרים. הם הכינו פירות ואמרו לו, קנינו אתמול כלי זכוכית, זה הכל כשר, ורק פירות הכנו לך, והכינו לו מגן כזה, מאוד יפה, הם קיבלו התראה, אולי יש 8 שעות, והכינו מגן מעץ, כתובת גדולה לרגל ביקורו של האלוף באנגלי, הרב גורן וזה, בבסיס, והרב קורא ואומר, שום שגיאה, אם זה היה בצה"ל, 100% היו פה שגיאות. אני זוכר שהוא אמר להם את זה. הוא אומר, אין פה אף שגיאת פעיל, אצלנו היה בטח שגיאות פעיל. הוא היה ככה, מאוד חבדים איתם עם כל הערים. ואמרתי שהוא לא התחשב בגויים. פעם אחת הוא בא אלינו, גרנו בניו יורק, הלכנו לתאומים, לטווין טאוורס. עולים למעלה, קומה 103, עומדים על הגג, מלא אנשים, הוא אומר לי, תשמע, זה קרוב לקדוש ברוך הוא, מנחה. עומד ומתפלל מנחה. אני אומר לו, הרב, אין מניין, לא חשוב, זה קרוב לשמיים, לא מעניין אותו כלום. עומד, מתפלל מנחה, הוא אומר, זה קרוב לשמיים. נסעתי איתו פעם לסין, היינו בשנחאי, והיה שם רוב היהודי. והיה ראש העיר וכל הנכבדים הסינים, בא איתנו, להראות לנו איפה היה בית הכנסת, הוא מסתכל ואומר, פה היה בית כנסת, אז הוא אומר לו, וזה היה באמת הבית כנסת, לא היה ארון קודש, וזה מה קרה לו, והוא משהו ינדב את ארון קודש, הוא אומר לי, אתה יודע, צריך לעשות תיקון למקום, אתם נו, איך נעשה תיקון? מנחם, עומד בכל רע, והסינים עומדים ככה מאחוריו, נעמד, אמר, מי אשרי, עד סוף עלינו בכל רע, לא בשקט, תפילת מנחה בכל רע. הוא גמר, אומר, עכשיו עשיתי תיקון למקום. לא עניין אותו, גויים, לא גויים. בגויים לא התחשב, ממש, בגויים לא התחשב. זהו, עוד, מה היה לפני שאני אזכר בעוד כמה אנקדוטות? בסדר? תודה רבה לכם.